שלום, ערב טוב, ואנחנו בתוכנית נוספת של תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, ערב טוב חופית. ותודה על הטיפול הטכני ליונתן כהן, תודה על ההפקה לרוני טיקוצקי, ואיזה תוכנית כיפית יש לנו היום חופית?
יש לנו תוכנית נשית מרתקת, יש לנו תוכנית נשית מרתקת ומעניינת, ואני אומרת איזה אנרגיות אחרות זה להיכנס לאולפן שכולו נשים. נכון?
אני, תשמעי, יש לנו אנרגיות נהדות, נכון? אני מהלכת פה בין הטיפות.
כן, אני רואה שאת מסויגת מהאמירה שלי.
לא, אני לא מסויגת בכלל. יש פה אנרגיות נהדרות, וגם אנחנו, יהיה תוכנית, יהיה לנו כיף ביחד, ויהיה מעניין.
ויהיו סכסוכים.
ויהיה איך לנהל אותם, ויהיה טיפים, איך להימנע מהם.
ויהיה איך להסתכסך.
תשמעי, הסכסוכים באים לנו בקלות.
נכון.
הפתרונות שלהם זה משהו שאנחנו...
אנחנו רוצים להתחיל כמו בכל תוכנית, בפינה שלנו משהו קטן וטוב.
משהו קטן וטוב, שיעיר לנו את היום אל מול שטף החדשות הפחות נעימות שאנחנו שומעים.
נכון, ונמצא איתנו היום איתן קדוש, שלא הוא מפנק העריות. אני חייבת לספר לכם פה שאני פגשתי את איתן באזור מגוריי, ואני כל פעם רואה אותו, ואני אומרת, מה זה המפנק הריות הזה? כל כך ממותג, קודם כל יש לו כובע, שכולו סיכות של כל החילות בצהל, והוא כל כך מורעל צבא, שהייתי חייבת לעצור אותו ולדבר איתו קצת על זה, ועכשיו אני שמחה שגם אתם תזכו לשמוע. אז איתן, אתה איתנו?
אני איתכם, כן, ערב טוב.
ערב טוב, איתן, מה שלומך?
מצוין, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. אנחנו נשמח שתספר לנו בקצרה קצת על הפרויקט שלך, על המיזם שלך, מה אתה עושה, איך זה עובד, תספר לנו.
אז ככה, הפרויקט שאותו אני מנהל, שנקרא פרויקט מפנק העריות, זה פרויקט שהתחיל בשנת 2014, וחרט על הדגל רק דבר אחד, להגיע לחבר'ה, ולא משנה בכלל איפה הם, כמה רחוק.
רגע, איזה חבר'ה? תספר לנו קצת יותר על ה...
להגיע ללוחמים.
אז איתן מסתובב בכל הבסיסים, בכל המוצבים בצהל מדי יום, זה היום יום שלו, נכון? תתקן אותי אם אני טועה.
לא, את לא טועה כאו זה, בהחלט. מדי יום, הגעה ללוחמים על הקו, את יודעת, יוצא לי להגיע קצת ללבנון, קצת לקונטרה, קצת להיכנס למגנן הראשון בתוך עזה ולפנק את החבר'ה.
ולכן מפנק העריות, כן. וכשאתה מפנק אותם,
מפנק איך? במה? כן.
את ראית את הרכב, אני פתחתי בפניי.
אני ראיתי, תמר.
חמל. שמעתי שיש שם אפודים קרמיים וכסדות ומחשב.
קודם כל זה שקם נייד. בוא נתחיל בזה. שקם נייד, טלפונים סלולריים, שעונים. נכון, איתן?
כן.
טאבלטים, מה שאת רוצה יש לו באוטו, באמת, הוא פותח את הרכב, אתם נדהמים ממה שקורה שם.
איתן, ומאיפה הציוד שאתה מקבל?
קודם כל, אני מבקש להגדיר את השיחה הזו כשיחה שמטרתה לעשות הפקה ל-350 חבר'ה שנמצאים במוסף תקופה. אני מאוד מאוד אשמח אם אצליח, בלולו, תרגשת. אני מאוד מאוד אשמח אם אצליח בקצה השיחה להגיע למצב שאני מגיע לסופה ומפנק בצורה ממש רוחבית 350 חבר'ה שעושים שם עבודה מאוד קשה.
מה אתה מבקש מאיתנו?
תראי, הפקה כזו של 350 חבר'ה, אם אתה רוצה לבוא ככה עם כל הלב, זה סדר גודל של 25,000 שקל.
ואם מישהו רוצה לתרום לך, אז מה...
אם מישהו רוצה לתרום, דבר ראשון, אנחנו לוקחים אותו איתנו. זאת אומרת, מטרפים אותו לצוות, שניקח חלק, שיראה את האהבה, ושיראה את השמחה. כשמגיעים לקו, אני רק יכול להגיד לך שביום חמישי עשינו סוף שבוע פינוקים, זה קורה לנו מעת לעת, ביום חמישי עשינו סוף שבוע פינוקים, לקחנו יום חופש, אני והצוות שלי, עשינו לשיזפון, היינו שם כבר בבוקר, משיזפון המשכנו לבעלת, אחר כך היינו בכביש 12, שם איזה כמה מוצבים, והגענו לאילת. ביום שישי היינו כבר בחיל הים, אנחנו לנו באילת, וביום שישי היינו בחיל הים, היינו בלוטר, היינו עם חטיבה 80, והיינו עם מג"ב. זאת אומרת, אנחנו מנסים לחסות בכזה סוף שבוע את כל הקו, משיזפון ועד אילת.
רגע, איתן, אני הבנתי גם כשנפגשנו שזה למעשה העיסוק שלך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך.
לא, מה פתאום?
אז מה?
מה פתאום? את מדברת עם הקטן שבקנה הסחירים. הלו, איזה... מה פתאום? מה פתאום? לא, ממש לא. אני עובד מדי יום בחברה תל אביבית, שמתעסקת בבניית חזרי ישיבות.
אז את זה אתה עושה ב...
שכיר.
מעולה? אז את זה אתה עושה בהתנדבות מוחלטת? אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה הביא אותך?
יתרה מזו, בהתנדבות מוחלטת, וכשאני מסיים את העבודה בתל אביב בשעה 5:30, לעתים 6, אין לי בעיה לנסוע להר דוב. אין לי בעיה.
קודם כל, יישר כוח. ראיתי אותך, אני יודעת במה מדובר. המאזינים אמנם לא ראו את המראה הזה, אבל שווה לראות, שווה לחפש, שווה לחפש את איתן. אני רגע, אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך לעסוק בהתנדבות הזו?
לא תאמיני.
אז תספר לי.
אני אגיד לך, הבן שלי, שיהיה לי בריא, הגדול, בדיוק סיים גדוד 450, קורס מפקדים, ובדיוק התחילה מלחמת צוק איתן. והם נכנסו לתוך לחימה, ואני הייתי מוטרד ומודאג, והיה לי ממש קשה להתמודד עם כל העניין הזה שהוא נמצא בתוך לחימה, אני בבית בתל אביב. ופתאום מישהו כותב, ואז נולד הוואטסאפ. ופתאום מישהו כותב, ואף אחד לא ידע איזה כלי בעייתי זה הוואטסאפ. ופתאום מישהו כתב, עכשיו תביני, הייתה קבוצה, ובקבוצה היה משהו כמו 300 הורים, לדעתי, לא יודע.
תמקד אותנו, איתן, אנחנו רוצים לשמוע מה הביא אותך, יש לנו זמן קצר.
יש נפגעים בגדוד 450, אני יצאתי מדעתי, לא ידעתי מה לעשות, ואחרי 3 ימים בלי שינה של דקה, נסעתי לפנק לוחמים בדרום, ואז נולד פרויקט.
והתמכרת.
מצוק איתן ועד אתמול הגעה ללוחמים, אני מסיים את השיחה, ואני נוסע גם הערב, וזה הכל. כאילו, הרעיון הוא... ודרך אגב, עוד משפט אחד אחרון שהוא מאוד מאוד חשוב, זו פעילות מאוד שונה ממה שאת מכירה. את יודעת למה?
למה?
הפעילות, אני אגיד לך, כי הפעילות הזאת זה כמו נלן, נקודה לנקודה. בן אדם מביא לי אפוד קרמי, בן אדם מביא לי 5 קסדות של מצדה, או של מרום דולפין, אני לוקח, אני והצוות שלי, אני לא מעביר את זה באמצעות איזה שליח, אני נוסע להר דוב, אני נותן את הציוד, החבר'ה שלי דופקים חיבוק, חוזרים הביתה לתל אביב. זה הרעיון. הרעיון הוא לא לזרוק ציוד, אלא לתת הערכה, להגיד תודה לחבר'ה, גם הילדים שלי לוחמים, לחבר'ה שמגיע להם התודה הזו, שמגיע להם לנסוע עד לתוך כרם שלום, לעבור את המגנן הראשון, להיכנס, לתת חיבוק ככה ממש בפאתי רפיח.
איזה יופי, איתן. איתן מרגש לשמוע אותך, נכון. אני שומעת את שוקה שלך, ומגיע להם, אנחנו פשוט נגמר לנו הזמן, איתן. אם מישהו מחפש אותך באינטרנט, איך הוא מוצא אותך?
מפנק העריות.
הכי קל שבעולם, לפנק העריות, יש גם את הטלפון שלי.
מפנק
העריות. אתה נמצא בחצי דקה.
תודה רבה, איתן.
5544044, תודה, אוהב אותך.
תודה, תמשיך בעשייה מבורכת. תודה רבה.
תודה.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
ואנחנו ממשיכים עם האורחת הראשונה שלנו,
עורכת הדין חנית נוב, היא שותפה ומייסדת במשרד עורכי דין נוב, סניר ושות, היא מומחית בהבראת חברות בקשיים ודיני חדלות פירעון, והיא בוררת במוסד לבוררות עסקית. שלום חנית, ערב טוב.
שלום, שלום.
כיף שאת איתנו פה, וזוכה לי לראות אותה יום אחרי יום, שזה בכלל בשבילי, זה עוד אור.
כיף לשתכן.
Too much of a good thing.
חד משמעי, צריך מאוד מזה.
Is there? Too much of a good thing?
פחממות. מוטיב חוזר
פחממות, אני אכלתי מזה בסוף.
טוב, איזה כיף שאת איתנו.
תודה.
אנחנו קצת דיברנו לפני התוכנית על מה נדבר איתך, ואני לא יודעת מאיפה להתחיל, כי יש לנו זמן קצר, אני כבר בלחץ.
נכון.
אז אני צוללת רגע ישר למשהו שמעניין המון זוגות שהם מגיעים, וזה קצת, יש כל כך הרבה בעשייה שלך, אבל גם בזה יש לך מומחיות. אז הזוגות שמגיעים הם מאוד שמחים בתהליכי פרידה להתחלק בנכסים, ואז הם שואלים מה קורה אם יש חובות, או אפילו יותר מזה, מה קורה אם אחד מבני הזוג נכנס לפשיטת רגל? איזה סיכון זה מטיל על בן הזוג?
אז זו שאלה טובה מאוד, שאין לה תשובה אחת ויחידה.
נו, תגידי לי, חופית, למה כל כך הרבה שאלות? בדיני משפחה, זה התשובה שאני מקבלת.
לא, בדיני משפחה דווקא התשובה היא די ברורה, דווקא החלק של חדות פירעון. פירעון, שם התשובה פחות מאופלת יותר.
יופי.
אבל בוא ניקח זוג סטנדרטי, כמו שאנחנו הרבה מכירים, ואני מראש מסייגת, אני משתמשת בבעל ואישה, אבל זה גם תמיד יכול להיות הפוך.
דוגמה גנרית?
כן, גנרית לגמרי. נניח שיש לנו...
לשם הדוגמה בלבד.
נכון. יש לנו זוג, האישה היא שכירה, נגיד עובדת בבנק, עובדת בחברה.
רגע, חנית, אני אעזוב אותך. מה יש יותר דרך אגב בקייסים האלה?
הסטנדרט...
שהגבר חייב או שה...
הסטנדרט הוא שהגבר חייב, ובגלל זה הדוגמה...
זה דווקא מעניין מבחינה מגדרית.
אבל זה לא משהו שאת היית מנחשת אותו?
הייתי אומרת את זה, אבל היום אני חושבת שיותר ויותר, אני חושבת שגם את טיפלת במקרים מאוד מאוד מתוקשרים, שדווקא אישה הייתה... בעלת הקריירה, שם הייתה חדלות פירעון.
שם שני בני הזוג היו ביחד.
טוב, זה קייס אחר,
אבל... עסק שהיא הקימה והוא הצטרף. אבל בוא נדבר על מקרה גנרי יותר. אישה שהיא שכירה, פקידה בבנק, מורה, ובעל שיש לו עסק. והם חיים יחד, צוברים רכוש, קונים דירת מגורים, קונים דירה להשקעה, קונים רכב, מגדלים ילדים, ואז הבעל נקלע לאיזה שהם קשיים, החברה שלו, לא יודעת, קרה מה שקרה, החברה נכנסת להליכי חדלות פירעון, והוא ערב לכל החובות הללו, וגם הוא נכנס להליכי חדלות פירעון במקביל. ואז אנשים מתחילים להגיד, רגע, בוא, אני רוצה להיפרע מהנכסים שיש לכם בתא המשפחתי, הדירת מגורים, הדירה להשקעה, הרכב, אולי הכל רשום על שם הבעל, ואם הכל רשום על שם הבעל, אנחנו אנשים רוצים את זה, אומרת האישה.
זה מטלטל בטח גם את התא המשפחתי.
קודם כל זה עניין קשה מאוד, לכל אדם, ובטח בתוך המשפחה, זה קשה מאוד, לא רק אגב לבעל ולאישה, גם למשפחה מורחבת, ההורים צריכים לעזור, כן. האחים צריכים לעזור, כולם צריכים להירתם, אבל לזה לא נדבר היום. ואז האנשים אומרים, אנחנו רוצים את כל הרכוש הזה, והאישה אומרת, רגע, 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 חברים, חצי שלי. החוק אומר שבגדול יש שיתוף בנכסים בין בעל ואישה, לא ניכנס כרגע אם קוראים לזה שיתוף בנכסים או איזון משאבים, יש לזה
תלוי... אפשר להגיד את זה במשפט, שאם הזוג התחתן לפני שנת 74, אז יש שיתוף בנכסים, אחרי שנת 74 יש איזון משאבים ברגע הפרידה, ואין...
אבל אני לא רוצה לבלבל כרגע
איתה. רוב הזוגות, רוב המאזינים התחתנו אחרי 74, אפשר להניח את זה.
אם התחתנתם אחרי 74, אז באמת אתם נחשבים כמי שיש ביניכם הפרדה רכושית במהלך הניסויים כאילו מבחינה משפטית, ושמאזנים את הנכסים ביניכם כשהניסויים פוקעים.
אז מה
רגע,
שזה אומר...
רגע, ואם בני הזוג נהנו, בת הזוג במקרה שלך נהנתה גם העסק של
נכון,
בעלה,
וצברה
רווחים, וקנתה איתו את הרכוש, האם יש לזה משמעות אחרת?
בוודאי שיש. עכשיו, לכן אמרתי, הייתם מצפים שתהיה פה תשובה כן או לא. אם היא גם נהנתה, אז זה גם, כמו שהיא חייבת, כמו שהיא זוכה בחצי מהנכסים, היא גם...
בזכויות, אז היא חייבת גם בחובות.
בחובות.
כן.
אז קודם כל, הייתה הרבה התפתחות בפסיקה של בתי המשפט במשך הרבה שנים בדבר הזה. קודם כל, הכירו בזכות בחצי בנכסים, והחצי בחובות הלך קצת הלך עם זה, אבל קצת בדילי, כמו שאומרים, בדילי. אבל התשובה היא מתחלקת לשניים. כשמדובר ביחסים בין שני בני הזוג עצמם, זאת אומרת, כשהאיש והאישה מתווכחים, האם היא חייבת בחצי מהחובות, למשל הבעל בא ואומר לה, את רוצה חצי ממה שיש לי בגירושין, את צריכה גם לקבל חצי מהחובות שלי. במקרה כזה, בתי המשפט אמרו, בגדול, אני אומרת עכשיו, בלי להיכנס לאיזה שהם פרטים, בגדול נכון. כמו שאת שותפה בזכויות, את גם שותפה בחובות. כלפי הבעל. כלפי הבעל, בתוך המערכת היחסים החוזית הפנימית שלהם.
והשאלה המעניינת היא מה קורה עם הצדדים שלישיים.
אבל כשמתערב נושה ואומר, סליחה, את אומרת שחצי מהרכוש שלך, אז בוא נוריד מזה גם את החובות. ביתרה תתחלקו חצי-חצי. על זה בתי המשפט לא נתנו תשובה עד היום שזה כך.
אז מה קורה דה פקטו?
אוקיי, דה פקטו, בתי המשפט אומרים ככה, בעיקרון אין החלטה, אין הלכה חד משמעית שאומרת, היום, אני אומרת את זה בזהירות, כי ההלכה משתנה, שבאמת נושים יכולים לטעון שהאישה חייבת בכל החובות של הבעל במצב הזה. למה? קודם כל, בית משפט רוצה להגן על הבן זוג שחלש יותר כלכלית. אגב, גם היום, סטטיסטית, זה יותר האישה. אבל הוא אומר, הבן זוג הזה לא ביקש להיות חלק מהסיכון העסקי של הבעל. הוא כן נתן את שלו, או עבד, או עסק במטלות הבית, אבל הוא לא לקח את הסיכון העסקי. ולכן הוא הצד החלש פה. ודבר שני, הנושה שנתן אשראי לעסק של הבעל, הוא לא חשב שהאישה צריכה להיות עריבה, הוא לא ביקש ערבות ממנה.
תגידי, בית משפט מסתכל על שאלה של כמה האישה הייתה מעורבת בעסק של הבעל?
אוקיי, אז את נכנסת פה באמת לשאלות ספציפיות. יש מקרים שבהם האישה הייתה חלק מהעסק. זה אגב עלה בפסק דין של בית משפט כשהבעל טען את זה. אבל האישה יכולה לטעון לזכות שיתוף בנכס מסוים, כי היא תרמה לו, כי היא הייתה קשורה אליה, ואז יכולים להיזקף לחלק מהחובות. אבל זה מקרה מאוד מאוד קיצוני. בכל הסדרי נושים שמגיעים אליהם עם נושים, אני לא נתקלתי כמעט במצב שבו הנושים טוענים, אנחנו עושים הסדר לבעל וכל מה ששל האישה גם שלנו.
יכול להתקלתי בזה, גם אבל... אם לא, אבל אם הם רוצים חצי מהבית, אז אמנם זה חצי מהבית של הבעל, אבל זה שם היא גרה. כלומר, נגיד לצורך העניין בדירת מגורים,
דירת מגורים היא לזה? אוטומטית חצי-חצי, גם אם היא רשומה רק על שם אחד מהם, כפי שאתם יודעים.
לא, נכון, לכן אני שואלת, הם רוצים לרדת לחצי שלו בדירת המגורים.
לחצי שלה.
לחצי שלו. אני אפילו אם מדברים רק על החצי שלו.
אז יש
ברור שאני גרה שם.
לא, יש כל מיני מנגנונים. יש מנגנון של מימוש החצי שלה. יש לה זכות למחר עצמי. יש לה גם זכות מדור בתוך הדירה. וצריך לקנות את זה ממנה. לרוב הנושים זה לא שווה. כי חלק, הרבה פעמים הדירות הללו גם ממושכנות לדירות. במשכנתה, אז זה קצת...
ואז יש נושא נוסף.
ואז יש נושא נוסף, שהוא כמובן נושא גם של האישה וגם של הבעל.
נכון.
אבל אני אומרת, אם השאלה הפרקטית, אם יש פה דילמה באמת, שלא נפתרה בבתי המשפט, אז מה כדאי לעשות, כדי בכל זאת להתכונן למצב, שאולי הפסיקה תלך צעד קדימה, ומתישהו תראה באישה בכל זאת, באיזשהו מקום חייבת, או שהזכות שלה במחצית הנכסים, תהיה נסוגה, מהזכות של הנושים. במקרה כזה אני ממליצה דווקא לרשום את הנכסים חצי-חצי. כי ברגע שלאישה יש זכויות מקובעות קניינית.
את הנכסים המשותפים.
בנכסים שרשומים על שמו. כן. שזה היום אין כל כך שאלה אם נכסים משותפים או לא. כמעט כל הנכסים משותפים בפסיקה העדכנית של בתי המשפט כפי שהתפרסם גם נכסים היום ש... קיבלו בירושה, גם נכסים שקיבלו במתנה, גם חשבונות גם נפרדים, גם הם מתחלקים.
גם נכסים הניסויים. שצברנו לפני
כן,
הניסויים?
כן, כן, כן. היום יש פסיקה בתנאים מסוימים, אני אומרת עוד פעם, אני לא אכנס לדקויות, אבל בתי המשפט כבר היום הולכים מאוד רחוק. מה שהם לא הלכו פעם, פעם זה הברזל. מה שקיבלת מתנה או ירש לפני, זה שלך.
אז איך בן זוג יכול להגן על עצמו?
להגן על עצמו.
מפני מצב שבו יגיע נושה וירצה לרדת?
הוא לא יכול להגן על עצמו טוטלית, כי עוד פעם, אנחנו עוסקים פה בניהול סיכונים, אבל במצב כזה, ההצעה שלי תהיה לרשום חצי מהנכסים הללו על שם שני בני הזוג, חצי-חצי. ואז אנשים לא יכולים לטעון שהטענות שלך כפופות לחובות. יותר קשה. אני רוצה לספר על מקרה שדווקא טיפלתי בו, שבו ניסו ללכת כל כך רחוק, שזה עשה בקפייר. אם יש לי עוד שתי דקות.
עד יכול, אנחנו רוצים לשמוע מקרה, כן, אני חושבת שזה מעניין.
אז מקרה דווקא שעכשיו נמצא תלוי ועומד בבית המשפט העליון, ולכן אני לא אתן פרטים יותר מדי מזהים, אבל זה תיק שנדון בבית המשפט המחוזי בנצרת, שהייתי מעורבת בו, כבעת כוח של אחד הבנקים הגדולים, שהוא היה אחד הנושים שם. מדובר היה בבעל...
אחד הנושים של שני בני הזוג, דרך אגב, במקרה הזה?
של הבעל.
של הבעל,
אוקיי. מדובר היה באמת בזוג הגנרי הזה שדיברתי עליו קודם. בעל שעשה עסקים, עסק גדול מאוד בתחום הנדלן, צבר הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד נכסי נדלן, ואישה שהייתה שכירה באיזה חברה, במשרה כזאת, משרת אם, גידלה את הילדים, והבעל, העסק שלו לא היה בקשיים, וכשהעסק שלו עוד לא היה בקשיים, הוא החליט... שהוא עושה קונסטרוקציה משפטית, שבה הוא מעביר את כל הנכסים שלו על שם האישה. לא באופן ישיר, אלא הוא יצר איזשהו, מה שנקרא הקדש, לא ניכנס כרגע לעומק, אבל איזה מין קונסטרוקציה של נאמנות, שבנאמנות הזאת האישה היא כאילו הבעלים של הנאמנות, הוא הנהנה בנאמנות, וכל הנכסים עברו לנאמנות הזאת. עכשיו, למה הוא עשה את זה? אנחנו, הטענה היא שכנראה הוא ידע...
הוא צפה את הבאות.
הוא בעסק בסיכון גבוה, ויכול להיות מצב, הוא גם היה מאוד מאוד חולה, התגלתה אצלו מחלה מאוד מאוד קשה, והוא חשש שמכיוון שכל העסק נשען עליו, יכול לקרות לו יום אחד משהו, ואז הכל יקרוס, והאנשים ייקחו את כל הרכוש שהוא צבר. אז הוא רצה להבטיח את אשתו ואת הילדים, אבל מה הוא עשה? הוא לא הלך ואמר, אני מעביר חצי לאישה, כדי לשמור או את כל הנכס על שם האישה. רגע, כי הוא לא רצה לשלם, הוא לא רצה לשלם מיסים, הוא לא רצה לשלם מס רכישה, מס שבח. כן. אפילו לא חלקית כשאתה מעביר בנשתך, והוא כנראה גם לא רצה לעשות טריק של מיסוי של העברה אגב גירושין, שזה אפשר לעשות בלי מיסים. והוא עשה את הקונסטרוקציה הזאת, שבה לא היה באמת כנס של מס, הוא גם שמר על עצמו כנהנה, בעצם שמר על שליטה בנכס, אבל הרחיק אותו ממנו לטובת האישה. וכשהוא נקלע לקשיים, לחובות גדולים מאוד של עשרות מיליוני שקלים, הם באו אנשים ואמרו, חמוד, זה נכסים שלך. אתה גם אגב הצהרת לנו, כשביקשת מאיתנו אשראי, שזה נכסים שלך, זה היה ברשימות. זאת אומרת, אתה ראית בזה שלך, מי טיפל בכל ההשכרות של הנכסים האלה וכל מה שקשור, אתה טיפלת בזה, אשתך ידע לטפל בזה.
אז מה השאלה שהייתה, מה הייתה השאלה שעמדה בפסק הדין?
השאלה שהייתה עמדה בפסק הדין, האם הנכסים האלה של האישה, כי הוא עברו לקניין גמור בעצם להיות של, כי אז החברה לא הייתה, הוא אמר, החברה לא הייתה בקשיים.
או שמדובר בהברכה, סוג של הברכת נכסים.
האם זה הברכה?
ניסיון להברכת נכסים.
ניסיון, או שנכסים. או שהאישה טענה שהכל שלה, או לא.
אבל אין מחלוקת שהאישה הייתה נאמן בלבד. והיא בכל זאת טענה שהיא
לא הייתה. זה היה נאמנות לטובת הבעל, זה הקדש. זה לא בדיוק נאמנות רגילה שאז היה קל לטעון את מה שאת טוענת, זה הקדש. והיה קניין מלא, והוא טען, הנה, יש לי חוודת משפטיות, ועשיתי משהו אחד.
ובית משפט פסק שם.
בית המשפט המחוזי קבע שזה, העברה הזאת בעצם היא לא העברה. הוא השאיר את כל הנכסים למעשה אצלו. וזה כשאני תמיד אומרת, האויב של הטוב, לימד אותי עורך דין מאוד מנוסה, שאני
מאוד מחבבת. הוא לא אומר שזה הברכה. הוא אומר שזה לא הייתה העברה.
שלא הייתה העברה.
לא הייתה העברה.
לא הייתה העברה. נכון.
מעניין.
האויב של הטוב מאוד הוא מצוין.
למה האויב? מהותית, זאת ההחלטה. הבעלים, הבעל נשאר הבעלים.
את אומרת את זה קל, כי אני עוד פעם לא טענתי את כל הטענות פה ולא פרסתי אותן, זה הפסק דין מאוד ארוך.
כן, זה נשמע נושא סבור.
הוא תלוי ועומד עכשיו בעליון. אבל אני חושבת שהמצב שלהם היה הרבה יותר טוב אם הוא רק היה מעביר לה חצי, שזה באמת מה שמגיע לה. עכשיו, מה קורה? עכשיו היא טוענת, שחוץ מזה היא טענה גם, שמגיע לה חצי מכל הנכסים האלה, לחילופין, בתור מי בית משפט של חדלות פירעון אמר, עכשיו לא עמדתם פה את המספיק תשתית עובדתית, זה מצריך באמת דיון לעומק, אני לא אדון בזה, את רוצה תגישי תביעה נגד הנאמן של הבעל, בבית המשפט אין משפחה. ולכן, עוד פעם, אני כאן אומרת, אני אסכם פה.
ההמלצה שלך.
ההמלצה שלי, עוד פעם, ההמלצה שלי בהיבט של דיני חדלות פירעון.
ודאי,
לכל
כן.
משפחה לא ולכל זוג. יש עוד, יש עוד שיקולים אחרים.
בהיבט הזוגי זה האורחת הבאה שלנו.
שיקולים משפחתיים, שיקולים אחרים, משפחתיים רחבים יותר, מי נתן, ההורי של מי מימן, איך זה צריך לעבוד, יש כל מיני שיקולים אחרים. בכלל תמיד כדאי לעשות הסכם יחסי ממון, זה לא הצעה של חדלפיסטים, אלא
הצעה... הצעה בתחום דיני המשפחה?
הצעה של בכלל אנשים
טובים. איך זה משפיע על הזוגיות בדרך כלל?
הסכם יחסי ממון?
לא, הסכסוכים האלה כשבעל חייו, זה נגמר בסוף בגירושים?
זה נגמר מאוד לא טוב.
הזוגיות?
בכלל, הטלטלה הזאת,
המתחים כלכליים, לא תורמים לזוגיות. רוני מסמנת לנו שאנחנו צריכים להגיד לך תודה.
תודה לכם.
תודה, נהננו איתך.
היה לי כיף יותר, תודה לכם.
נכון, ניפגש פעם בעל פחממות שוב.
נכון.
תודה.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו, כן, והעורכת הבאה שלנו, תמר.
עורכת דין אדווה ננטל. אדווה, מה שלומך?
אהלן, מה שלומכן? תודה רבה, איזה כיף להיות כאן הערב.
נכון. עורך הדין, מגשרת, יועצת זוגית.
וואו,
יושבת
וואו.
ראש, חכי, חכי, אנחנו באמצע. יושבת ראש ועדת גישור במחוז מרכז בלשכת עורכי הדין. ועוד ועוד, תכף אנחנו נשמע. מה שלומך, אדווה? איזה כיף שאת פה.
תודה, איזה כיף לי להיות כאן. תודה רבה על ההזמנה. אני כבר ככה מחכה לשיחת
זה מרגיש לי שאת מרגישה שלנו. בבית כאן.
האמת שאתה נותנות אווירה. שנכנס,
נכון?
ביתית שיש.
איזה
כן,
כיף, יופי.
היה לנו קליק נהדר.
אז אני שמחה שאת ככה מרגישה, ואנחנו...
דיברת על זה, אמרת, האנרגיה האנשית שיש פה היום בשידור.
כן, אבל את חסמת אותי, אז הנה, אני לא יודעת.
אני משווה ומעלה.
אני מתה על נשים, אני לא יודעת.
אני איתכן, בוא נהנה.
אין טוב מזה.
נכון, נכון. האנרגיה היא אחרת, והאווירה היא אחרת, ואני שמחה שהיא איתכן.
אדווה, אנחנו רוצות כמה נושאים לדבר איתך היום.
בבקשה.
אנחנו רוצות לדבר איתך גם על הכובע שלך כמגשרת, גם על הכובע שלך כיועצת זוגית. נתחיל עם הגישור.
יאללה.
נתחיל עם הגישור, ו...
אמרנו שנדבר על היבט מאוד מאוד ספציפי שלי, כששמעתי את הנושא, קצת הרמתי גבה, גישור אונליין.
נכון.
תקשיבי, הרמת גבה, אבל לנו כמגשרים זה נושא שהוא, זאת סוגיה שהיא ממש מעסיקה אותנו ברמת היום-יום, כי היום ככל שהזום הולך ונהיה, זום או גוגל מיט או וואטאבר, נהיה יותר ויותר פופולרי, אז מגושרים הרבה פעמים רוצים, יאללה, בוא נעשה גישור בזום.
אני רוצה להגיד משהו על זה, לפני שאנחנו מתחילים ולפני שאני שומעת את הדבר.
קדימה, חופית.
אני מאוד בן אדם פרונטלי, ואני חושבת שכשנפגשים, משהו אחר קורה בשולחן, שאי אפשר להביא אותו לידי ביטוי, אולי בשיחת זום ואו בגישור אונליין, ובגלל זה היה מעניין אותי לשמוע את הדבר, איך מביאים צדדים, כי בסוף אתה צריך להביא צדדים בגישור לידי הסכמה, ואיך זה קורה כשזה מבוצע אונליין.
אז אני אגיד לך שבתחושת בטן שלי...
את עושה גישורים אונליין?
אני... התשובה היא לא.
לא,
התחושה שלי היא כמו שלך, אבל אני אומרת את זה בזהירות, כי אני יודעת שהדבר עושה את זה ועושה את זה מעולה.
אין לי ספק.
אז תספרי לנו.
טוב, אז גם אני לא הייתי פעם חסידה כל כך גדולה של לעשות אונליין תקשורת חוצצת, העדפתי תקשורת ישירה, לשבת קרוב, לדבר, להתקרב וכן הלאה. אבל החיים כמו החיים מביאים הפתעות, מביאים הזדמנויות, ובעצם גם לאונליין יש יתרונות, ואני גם מאוד נהנית לעבוד בו, ואני מצליחה לייצר את אותה קרבה ואת אותו חיבור ואת אותו עניין גם באונליין.
את עושה גישורים במשפחה, נכון?
אני עושה גם במשפחה וגם באזרחי, נכון? ואני מצליחה גם בתחומים של גירושין וגם בתחומים שהם אזרחים, גם תיקים מבית משפט וגם באופן פרטי, לנהל גישורים בזום. אני ממליצה על זה, אני חושבת שזה נהדר, ואני אתן דוגמה. למשל, אנשים נמצאים בחול, ברילוקיישן, והם רוצים להיפרד כאן בשפה, בעברית, עם מגשרת ישראלית, עם הנוכחות, ואז הם לא מגיעים עד שהם מתגרשים, אלא הם מתגרשים, הם עוברים את התהליך כשהם בחול, ואז כשאני נמצאת שם בעצם מרחוק, אני מלווה אותם, ואז הם מגיעים לארץ להתגרש.
אבל אני רוצה רגע לקחת אותך, לא, הלכת למקרה קל. זוג בחול שרוצה להתגרש, ואני יכולה להבין למה הוא רוצה להתגרש דווקא בגישור אצלך, אז שיעשה את זה בזום. אבל זה המקרה הקל. אני מדברת על זוגות שנמצאים פה בארץ, או בגישור מסחרי, או בגישור משפחתי. את אומרת, אמרת, אני מצליחה לייצר את האינטימיות, אז תסבירי לנו אולי איך, כי אין תחליף לזה, למבט עיניים, לקרבה, לאינטימיות, לקשר הבין אישי, לקשר הבלתי אמצעי, בלי המסך, אבל את אומרת שאת כן מצליחה לייצר, איך את עושה את זה?
קודם כל, ברגע שאת מאמינה ביכולות שלך, ואת רואה איך את מצליחה עדיין לגעת לאנשים, גם עכשיו כשאנחנו מדברות, יש אנשים שאפילו לא רואים אותנו, אבל הדברים שלנו נוגעים בהם, והם כן מצליחים להתחבר, והם כן רואים, הם שומעים אותנו, והם מבינים אותנו, ומצליחים בתקשורת שהיא לאו דווקא צריכה להיות בקרבה פיזית, להתחבר למסרים שלנו ולאן שאנחנו מובילות אותם. וזה גם העבודה שלנו. ומכאן שהרבה פעמים, תראי כמה מפורסמים אנחנו מכירים מעבר למסך, ואנחנו מרגישים אהבה, שנאה ומלא תחושות לגביהם. וזה מעבר למסך. אז גם כאן בגישור זה קורה אותו הדבר.
נכון, שמעתי שיש לזה שם לתופעה הזאת, אבל אנחנו לא נדבר עליה. ואני רוצה לשאול אותך, אם יש נושאים ספציפיים, תחומים ספציפיים שגישור אונליין יותר מתאים להם מתחומים אחרים? או סכומים ספציפיים,
לא,
או
אין,
סכסוכים.
אין משהו שאני מרגישה שהוא ספציפי. אני יכולה להגיד שלפעמים זה מאוד עוזר כשיש צד אחד שהוא נמצא רחוק, שהוא נמצא במילואים, שהם נמצאים במקומות אחרים.
זה באמת היתרונות של האונליין.
כשמרימים, נכון, כשהרמת נפיצות בחדר מאוד גבוהה וקשה לאנשים, יש זוגות שמתגרשים והם יושבים במקומות אחרים, או בבית או במקומות אחרים בכלל. וזה גם כן מאוד עוזר להוריד את המתח, להוריד את רמת החיכוך של להיות ביחד. אני עושה את זה המון שנים, אני מאוד ממליצה.
שזה היתרון, את אומרת דווקא.
לנסות.
מוצאת
נכון,
את היתרון
נכון.
שבאונליין כדי להביא לידי, ולהביא אותם לגישור.
לחלוטין, אני רואה את העיניים שלהם, אני רואה את שפת הגוף שלהם, אם אחד מדבר, לפעמים אפשר לשמוע את האחרים. המפגשים יותר קצרים, יותר תכליתיים, זה עובד יותר מהר, אני מאוד אוהבת, אבל גם אנשים... אני אוהבת גישורים שהם פרונטליים.
אנשים, אני מוצאת עצמי, מאבדת, וגם אני שומעת הרבה אנשים שאומרים את זה, שהם מאבדים קשב כשזה נעשה בזום או באונליין. את לא מרגישה שיותר קשה לך להחזיק אותם איתך בשיח? היא סביב, אני אפילו לא מדברת על מקרים שאנשים עולים לזום לישיבת גישור תוך כדי נהיגה, או
לא,
תוך
זה
כדי
לא
שהם
באיזה... יש כללים, יש כללים, יש כללים, וגם בהסכם כניסה להליך גישור הם חותמים על זה, לא אמצעים בחדר סטרילי, אין אף אחד לא מקשיב. מעבר לדברים האלו, זה נמצא באמת במצב, אם אני רואה שמישהו לא נמצא במקום ראוי, אני לא מנהלת גישור.
אז זה נכון, זה טוב שזה קורה, כן.
הישיבה קורה. בישיבה.
איך את מנהלת מצבים באונליין של הסלמה תוך כדי הגישור? של התפרצויות, של איך מנהלים את זה?
כמו שהייתי מנהלת מצב שמישהו יוצא ופורץ את הדלת ואומר,
די. לא, אבל לא יותר קל להם להגיד, טוב, ביי, מחבל לך את המסך?
הם יכולים, אז אני מתקשרת ובודקת ומבררת. מי שעצבני יכול להיות עצבני גם כאילו גם פרונטלית, אין בעיה להיות עצבני.
אבל אז אין להם כבר את הדרמה שהם אוהבים, אז אני קם והולך. אני קם, אין קם והולך. אז אני חבל המסך והולך.
כן, זה פחות דרמטי.
כן.
טוב, זה מעניין מאוד.
אז את מוצאת את זה, אז את אפילו מעדיפה את זה?
אני מעדיפה את זה במקרים מסוימים, ואני פשוט אוהבת גם וגם, זה לבחירתם. אני יכולה גם היברידי שחלק יהיה כך וחלק יהיה כך, מה שהם יבחרו.
אז מה היתרון הגדול של זה בעינייך?
אני חושבת שיש בזה משהו ממוקד, קצר, תכליתי, פחות פגישות מתבטלות, אפשר לנהל את זה בצורה שהיא יותר רציפה, יותר עניינית. זה נוחות בכל מיני שעות, לא שעות, אם זה בארץ, אם זה לא בארץ. אני אוהבת את הפלטפורמה, אני ממליצה לנסות
במקרה,
את הפלטפורמה.
שתפי אותנו במקרה של גישור יש... שהתחיל קשה מאוד באונליין, והוא צלח את ה...
יש לי גישור ממש עם זוג שהם לא יכלו לשבת ולשמוע אחד את השניים, התחילו אצל עורכי דין, כל אחד ישב במשרד של עורכי הדין, היה שם מאוד מאוד קשה, ואחר כך הם גם כבר בלי עורכי הדין ישבו בבית, ולאט לאט הם גם הגיעו בסוף למסך ביחד, מתוך ככה משרדים אחרים, חדרים אחרים, ולמסך ביחד. אני מרגישה שזה עובד, אם אנחנו יודעות לעשות את עבודתנו, כמו שצריך, ופשוט צריך גם לאהוב את זה. אי אפשר להגיד שעושים גישור באונליין בלי להכיר את הפלטפורמה שעובדים בה, בלי להתחבר אליה, בלי לעזור לרתום אותם, ובלי לקחת בחשבון גם תקלות טכניות, החל מבעיות נכון. באינטרנט ודברים אחרים. אז אני אומרת, נכון. תנסו ככל שזה נראה
זה
לכם.
אגב?
מדהים. קורה לפעמים.
קורה לפעמים, אבל כן. זה בשוליים, את אומרת?
כן, לגמרי.
או שהפגישה מסתיימת, לגמרי. כאילו, אז הוא נגמר, ועושים עוד פגישה.
אבל תקשיבי, אני הייתי מאוד נגד, אבל עכשיו אני שומעת אותך, ואני באמת, העניין הזה של יותר קל לנהל את זה רציף, יותר קל לקבוע את הפגישות, נכון. אנשים פחות מבטלים, ואת מצליחה לקצר את ה...
אני חושבת שגם אולי תדירות הפגישות היא יותר גבוהה בגישור,
בגלל
האונליין.
כן, הכל
הופך להיות לי אישית יותר מתוקתק. אני
מרגישה את זה הרבה יותר שהם בדרך כלל בינלאומיות, ויש להם צד נוסף שהוא לא בארץ, כשהם לוקליות, אז זה לא קורה, וזה מביא צדדים להידיין יותר מהר, כי בעלויות כאלה להגיע לארץ זה כבר סיפור אחר.
אבל גם זה קצת שונה, אני יכולה שוב את זה להבין, כי לא צריך, אולי וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, כלומר, לא צריך לייצר פה את הקשר הזה בין הצדדים מחודש.
בבוררות.
בבוררות, כן.
כן.
עכשיו, וזה רציתי לשאול אותך חדווה, ש... חוץ מפתרון הבעיה במסגרת גישור, אנחנו כן מנסים לייצר ביניהם איזשהו תהליך של מערכת היחסים, שהרי מתי צדדים מסתכסכים? כשהם לפני כן היו קרובים. אז היו שני אנשים קרובים, הם מסתכסכו, נוצר ביניהם מרחק, וחוץ מפתרון הבעיה, אנחנו גם רוצים לייצר ביניהם מחדש איזשהו ריפוי של מערכת היחסים, קצת גם אם לא לשמור על מערכת יחסים, לשמור על שיתוף פעולה משפחתי או עסקי, אבל כן לשמר מערכת יחסים. זה את לא מוצאת שיותר קל לך לעשות בפגישה אישית?
אני מרגישה שהכלים שלי כאשת מקצוע הם זהים, לא משנה אם ידברו איתי בטלפון, אם ישבו מולי מול מסך, או שישבו לידי בחדר.
יפה, יפה מאוד.
נכון, זה בהחלט לא מובן מאליו. ואיך קורה לך שאת עוברת בין הכובע של יועצת זוגית למגשרת, ובכלל איך את יוצא כתוכן בין השניים, כי אני מניחה שיש הרבה אלימה בין גישור משפחה לבין...
נכון,
יועצת זוגית.
כן, זה קורה בדרך כלל בתחילת תהליך שמגיע זוג, ואני עושה לו איזשהו אפיון, אחד צועק אני רוצה להתגרש, השני אומר גם, ואז הרבה פעם אני מבררת האם היה ניסיון למשהו לפני גירושין, ככל שלא והם רוצים לתת צ'אנס באהבה, ככל שהם שלמים עם זה, אז אנחנו נמשיך לגישור. אני לא מעודדת גירושין, אני לא מעודדת בכוח לחיות במערכת שהיא לא טובה, בודקת ברמה הפרטנית של כל זוג, מה הם מביאים, מה חשוב להם, כשיש סיכוי, כשיש אפשרות. אני תמיד עדיף אפילו להציע אם צריך שלום בית, תהליך שיקומי, וככל שלא, אנחנו נהיה בגישור לפרידה, וזה גם בסדר. כי גם להתגרש, אם עושים את זה, בואו נעשה את זה בגישור, בדרך של הידברות, בשיח, בהדדיות, זה הרבה יותר חשוב. מאשר מה שנקרא ללכת לעורכי דין, לפוצץ את זה בבית משפט, להגיש בקשה ליישוב סכסוך, להיכנס לתהליך. מי כמוכם יודעות, אתם חיות ועוסקות גם כן ביישוב סכסוכים מחוצקות לבית המשפט, משמעותי מאוד.
כלומר, מה שאת אומרת בעצם זה שלפעמים זוגות באים אלייך כשהם לא יודעים מה הם רוצים, ואת עוזרת להם לברר את זה בהתחלה?
נכון, לפעמים הם אומרים שהם רוצים, והם לא יודעים מה הם באמת רוצים. זאת אומרת, לפעמים אני אומרת שהזעקה של גירושין היא מצוקה. ואז ממנה, אם אני מצליחה לייצר שיח, של שיחה קשה, לא פשוטה, בין בני הזוג, לפעמים יוצא שיש עוד סיכוי, שיש אפשרות, שישנה הזדמנות, וזה משמח אותי אם זה קורה.
אז שאלה אחרונה, אולי לפני סיום, טיפ ממך דווקא למגשרים מתחילים, איך נכון, איזה כלים לניהול נכון של גישור בזום, כי אין מה לעשות, לשם העולם הולך, וזה כלי שמתרחב יותר ויותר בעשייה שלנו.
ללמוד את התחום, לא לפחד מזה, לא להרגיש שאי אפשר לייצר קרבה, אני יכולה להיות נחמדה לאנשים גם בטלפון, גם כשאני פוגשת אותם ברחוב, וגם כשאני מאחורי מסך, אני חושבת שצריך ללמוד את זה, להתקרב לזה, להרגיש להתנסות, בסופו של יום כל דבר שנתרגל אותו, אנחנו נצליח בו.
יפה, אז לא לפחד לקפוץ למים וללמוד את הכלי הזה.
שזה מהמם. תודה, אנחנו תכף ממשיכות איתך, אז יוצאים להפסקת פרסומות ואנחנו ממשיכות.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו, איזה כיף, טוב. קודם כל, הייתה שיחה מאוד מאוד מרתקת בתחום של דיני משפחה וחדלות פיראון עם חנית נוב.
תקשיבי, חנית עלתה פה סוגיה שבאמת נשאלת המון, כי שאלתי אותה את זה לרגע, אבל זה סוגיה שעולה הרבה כשהצדדים בתהליכי פרידה. לכולם נוח להתחלק בעוגה כשיש בה.
ברור.
והסוגיה הזאת היא...
שותף להצלחות ולא לכישלון, זה העיקרון הבסיסי כנראה של כל חיה.
וכשאחד מהצדדים, אגב, גם כשהעסק מצליח, את רואה דיונים ערים לגבי רוצים חלק בעסק, כשהוא מעולה, ואז מה קורה כשהעסק נקלע לקשיים, או כשאחד בא לעסק נתן ערבות או הלוואה?
אני אגיד לך גם למה זה מאוד מרתק בביתים האלה, כי הרבה פעמים, ודנו על זה בתוכניות קודמות, 70% כנראה מהחברות הן חברות משפחתיות, וזה משנה את הדינמיקה.
יותר לדעתי. יותר לכיוון ה-90%. רוב החברות...
בישראל.
כן, בישראל.
כן.
רוב החברות הן חברות משפחתיות.
כן, יש גם את המדד הזה, ולכן זה...
פמילי תל אביב.
נכון, פמילי תל אביב. ולכן זה בכלל משנה לדעתי את הדינמיקה. כשבן זוג מעורב בתהליך, או מעורב בעסק, או בעל תפקיד בחברה, והשאלה גם איזה תפקיד אני מניחה שבית משפט מתייחס לזה, אם הוא המנכ״ל, או שהיא עושה שיווק.
כן,
וגם... בדיגיטל. אז זה גם שאלה. והנה עוד פעם, אני דנה, אם היא עושה שיווק בדיגיטל, או היא ממנכלת את החברה שלו, וזה מפריע לי בשיח, כי אנחנו כל פעם חוזרים לזה, שגברים יותר היום עדיין עושים כנראה יותר ביזנס, יותר עסקים, ואנחנו הנשים, שאני מדברת כאן, זה כיף נשים וזה, נכון, זה כיף כנראה עדיין, מתעסקות יותר או נוטלות יותר בעומס משפחתי.
כן, זאת שאלה שעולה גם אצל יזמים, כלומר גם אצל בעלי עסקים, אבל גם אצל חברות. איך זה שעדיין רוב החברות בשדרת ההנהלה זה גברים? וזאת שאלה, האם אנחנו חיים בעולם, עוד לא מספיק עשינו את עוד לא התקדמנו מספיק לעבר השוויון, או שבאמת זה טבע העולם, כי נשים יותר רוצות להיות בבית, יותר רוצות להיות עם הילדים, יותר שמות רגל בעשייה עסקית מחוץ לבית, ומשאירות בעצם את המרחב הזה פנוי עבורם, או שזה לא מבחירה.
זו שאלה נכונה, כן. או שזה עדיין... אנחנו, אולי אנחנו, כנשים, גם לא משחררות לגמרי את הניהול וכלכלת הבית, או כל מה שקשור לזה.
אני ראיתי פוסט מצחיק, פוסט מאוד יפה על זה, וואי, אלוואי והייתי זוכרת לתת קרדיט, אולי זה יקפוץ לי תכף, אבל מישהי כתבה מאוד יפה, שאלה מה המקבילה הנשית להסגברה, הרי יש את אל תסגביר לי. אז מי שאומר, התשובה שלה הייתה, איך אנחנו מתייחסות אליהם כשאמת... נתת לה לאכול, החלפת לו חיתול, כאילו, בואי, אני נמצא עם הילד.
גם אנחנו צריכות.
כל כך הרבה את זה, אז את שואלת אותי עכשיו, נתתי לה לאכול, כן, אני יודע,
אנחנו חווים את זה ביום יום, כן. לא, אני לא יכולה להתלונן על בעלי, ויחד עם זאת, כנראה שעדיין, הנה, ישבתי אתמול בשיחה, עם חנית נוב, השותפה שלה, ליאת המאממת, ליאת צניר, וכשישבנו ביחד ודיברנו על חיי המשפחה דווקא, תשימי לב, אז אמרנו שעדיין, למרות שיש את השותפות הזאת, כנראה שאנחנו נוסעות באומץ רגשי הרבה יותר גדול כלפי הילדים.
האם אנחנו לוקחות על עצמנו יותר, את מתכוונת?
הילדים בבית לא לוקחות יותר בהיבטים הטיפוליים. גם אם הטיפול הוא 50-50.
רגשית.
כן, רגשית. ומשהו בזה כנראה לא נותן לנו מספיק, אולי גם האורך להיבטים העסקים.
זה נכון, חופית, אבל השאלה האם אנחנו לא לוקחות על עצמנו, האם אנחנו לא לוקחות את זה יותר רגשי באופן כללי, את העניינים? כלומר, את ספציפית לילדים, את אומרת?
לא, קודם כל זה ברור, אבל אני חושבת שכלפי חיי המשפחה, אנחנו נשארות אולי יותר קנאיות לדבר הזה. אבל לא יודעת, זו סוגיה ששווה לשאול, את יודעת, אולי להזמין איזה אורחת בתחום המגדר שתדבר איתנו.
אני יודעת, באופן אישי, תגידי אם זה גם אצלך ככה, אני יודעת שכשיש איזשהו עניין עם אחד הילדים, אני לוקחת את זה איתי הרבה יותר מאשר.
לא, חד משמעית.
זה הולך לישון איתי, זה קם איתי בבוקר, זה...
חד משמעית, מה זה? זה מדיר שינה מעינינו.
מעניין אם זה את ואני או שזה ככה.
אני רוצה לשאול אותך דווקא כשאת יושבת בגישורים בין בני זוג. מה ההבדלים האלה הרגשיים שבאים לידי ביטוי בחדר בין אישה לגבר?
אני אוהבת את זה. אני אוהבת את ההתבוננות הזאת. כמובן שמה שאני אומרת הוא מאוד בגדול, אבל יש...
אנחנו עכשיו מכלילות חופשי.
חופשי.
תרשי לעצמך להכליל.
אז יש כמובן הבדל מגדרי בולט שחוזר על עצמו, וזה שהגברים אוהבים להגיד על עצמם, אני מאוד תכלס, אני מאוד תכליתי, והיא אולי רוצה, היא מברברת, וזה כאילו צובע את זה בצבעים של חוסר ענייניות.
הגברים צובעים את זה.
כן, הוא צובע את זה בצבעים של חוסר ענייניות, את השיח הרגשי, המעגלי לכאורה, הרך יותר שהיא דנה בו, והדרך שלו לצבוע את עצמו בצבעים, או לראות... לראות את עצמו באור חיובי בהיבט הזה, זה שבאמת...
או לעשות לעצמו שיווק של, של זה מה שהוא רואה.
עושה.
יכול להיות.
עושה לעצמו ברנדינג. כן. של, כן, אני מאוד פרקטי. כן. אני מאוד פרקטי, והיא מאוד לא.
שזה אופייני לרוב הגברים.
אז הנה, זה...
זה מה שאת אומרת?
לא, אני אומרת, הנה, הכללה מספר... את מבקשת, את שואלת אותי, את
שואלת כאילו... אני שואלת אם זה אופייני לרוב הגברים.
זאת אומרת, זה מאפיין אחד שאני יכולה לציין אותו. כשהאמת היא שזה לא פרקטי ולא פרקטי, אלא זה באמת שיח אחר. כלומר, אני לא מוצאת את השיח שנשים מנהלות בהיבט הזה, כפחות מקדם, כפחות פרקטי, אלא הוא פשוט שיח אחר, עם שפה אחרת, עם רוח אחרת, עם כוונה אחרת, לא פחות פרקטי.
שזוגות מגיעים לחדר הגישור, הם מביאים איתם את למה הם התגרשו, את הסיבה לגירושים, לשולחן, או שהם כבר אחרי, כאילו לרוב.
זה ממש תלוי בזוג, וגם פה אני יכולה לציין הבדלים מגדריים.
בטוח היה, אנשים
פוחבות. אם אנחנו בענייני הכללות, אז הגברים יותר... בואי, אני לא באתי לטיפול, אני באתי ל... תגידי לי כמה מזונות אני צריך לשלם, או כמה היא צריכה לשלם, או איך אנחנו מחלקים את הילדים.
תכלס.
כאילו, בוא, תוציא דף, תרשום. כאילו זה ככה יכול לעבוד. וגם מה שאני אגידי כמובן, ישר תגיד אמן. כן? זה לא שצריך לעבור פה תהליך. אני צינית כמובן. אבל כאן אני כן אגיד שזה יותר אישיותי. כמה שהם יותר אוהבים להרחיב. מה שצריך להסביר להם זה שהרבה פעמים השיח על רגע למה נפרעתם, או זיהוי דפוסים, או מה הביא לזה, הוא עוזר גם, כשאני מכירה אותם יותר, זה עוזר כדי
לפתור
לקבל, לעזור להם.
להתגשר.
כן, כי זה עוזר להם להבין את הצרכים של עצמם, ומה הם צריכים, ואיך, כי בסוף לא אני מחליטה עליהם, אלא מה שמעניין זה מה הם מסכמים.
אז אם לא הכללנו עד עכשיו, בוא נכליל עכשיו.
יאללה.
תספרי לי, על מה, בסדר, על מה רוב הזוגות מתגרשים, כשהם באים אלייך לשולחן? מה, עם איזה טיעונים? אני מניחה שמי ששולף את זה ראשון, תתקני אותי עם אותו, לא, הצדקת אותי, שזה נשים. כי הגבר הוא יותר תכליתי, והוא כבר יאללה, בוא נתקדם, והאישה, היא כן מביאה את הרגש לשולחן. אז מה הסיבות היותר שכיחות?
אני לא יכולה להגיד, אני לא רוצה להגיד מה הסיבות היותר שכיחות, כי באמת יש מכל הקשת שאת יכולה לדמיין, אני כן אציין, אבל מאפיין שאני, או סיבה לגירושים שאני חושבת שהיא מאפיינת היום, אופיינית היום להרבה זוגות והמון זוגות, אפרופו הסדרה מקום שמח.
כן.
ראית, אני מניחה.
כן, סדרה שזוכה לתהילה ולשיח רחב.
סדרת מופת.
נכון, זוכה לשיח רחב ולא סתם.
כן, איזה, כל פוסט עליה מתחיל ב... טוב, מכיוון שלא שמענו על זה בכלל, אולי רוצים את דווקא דעתי על הסדרה.
כן, מראה.
כן. אז הנה, אבל זו דוגמה קלאסית, למה הזוגות היום למאפיינים, אנשים שמרגישים ש...
שחיקה.
שחיקה, התפתחו בנפרד. מה שהם היו, סחבו הרבה הרבה שנים תקשורת לא טובה, מרגישים שהם יכולים כבר להרשות לעצמם להמשיך הלאה. ואנחנו אמרנו, אנחנו נדבר רגע על חייך, רוצה לתת לנו...
לא, רגע, אני רוצה לשאול את אחות שלה, לאן את... איזה חייך?
כי אמרנו שאנחנו מלרלרות עלינו.
מי אני? בר רפאלי? איפה אני? תקשיבי, זה משפיע עלייך, על הזוגיות שלך, כשאת שומעת את כל המקרים האלו, או שאת דנה בכל כך הרבה מקרים של גירושים וגישורים וכאלה, זה משפיע על האופן שבו את מתנהלת עם בן זוג?
אני חושבת שהשאלה היא יותר, האם זה משפיע על האופן שאני מתנהלת עם בני אדם.
ובפרט עם בני זוג, כי את מתעסקת בה, בעיקר בה.
לא, זה בערך חצי חצי מהעשייה שלי, יש גם גישורים מסחרים. אני אגיד, השאלה המעניינת היא, אני כל הזמן חשבתי שאני מתעסקת ב... I'm a peacemaker. אז אני לא מתעסקת בסכסוכים, אלא להפך, אני באה מהמקום שבא להשכין שלום, ובא לעזור לפתור את המחלוקות, ושזה משפיע עליי בצורה כזאת, ואז דווקא הסבו את תשומת ליבי, שאולי זה משפיע עליי הפוך, כי בסוף אני מתעסקת במחלוקות, ובאנרגיה הזאת, ואני מאוד לוקחת, מאוד מרגישה את המגושרים שמולי, ואת מה שעובר עליהם, לוקחת לתוכי, ויש פה בסוף אנרגיה של סכסוך, אז התשובה שלי לכל זה היא כנראה עם הזמן, מה שנכון לעשות זה ככל שאני אצליח יותר ויותר להיות מחוץ ומחוץ לסכסוך. אבל אני כן...
זה משפיע עלייך באופן שבו את מסתכלת על הבן זוג? או על מקרים? או חוששת יותר? או... אני לא יודעת איזה קייסים מגיעים אלייך, אבל... אני ישבתי עם עורך הדין לענייני משפחה, שהיא מוכרת וידועה, ואמרה לי, תקשיב, אני חוזרת הביתה, ואני לא רגועה. בגלל שאני אוכלת את הראש עם המקרים האלה. אז זה משפיע עליך הדין? על המערכות יחסים. כן,
כן, אבל את
אומרת... מערכות יחסים מכולם.
כן. את אומרת, עורך הדין בוודאי, כשהייתי עורך הדין ועסקתי בליטיגציה, אז הרגשתי שזה... האנרגיה הזאת של הריב מאוד בעייתי, אבל זה אנרגיה אחרת כמגשרת. אם זה משפיע עליי, אז אני נהיית יותר היפית אם כבר אולי, או...
יותר נינוחה.
יותר, אני אנטי סכסוכים. כלומר, אני באמת מוצאת, אני הדרך לפתור מחלוקות לא עוברת במריבה, היא עוברת בדיאלוג, ובדיאלוג טוב וענייני. אפשר למצוא פתרון לכל מחלוקת.
אנחנו מאוד בעד דיאלוג ושיתוף, וכמובן פתרון סכסוכים בכל דרך שהיא.
תגידי, אצלכם במוסד, את מוצאת אנשים שיותר מעדיפים גישור, יותר מעדיפים בוררות? מה אנשים היום יותר, כשהם כבר השכילו ללכת לפתרון מחלוקות מחוץ לבית משפט, הם יותר ייתו לבוררות או לגישור?
אז יש, קודם כל יש גם וגם, אבל באחוזים יותר גבוהים באים אלינו לבוררות. אם אני יכולה לסווג את זה בצורה כזאת.
למה את חושבת?
למה אני חושבת?
בסוף אנחנו רוצים שיחליטו עלינו?
הרבה פעמים כן.
זה קטע, אני מוצאת מגושרים, אני אומרת להם חברים,
כן.
זה בידיים
הרבה
שלכם.
הרבה פעמים אנחנו לא, אנחנו מבינים שכאן אולי אנחנו לא יכולים להגיע בסכסוך מסוים, אנחנו לא יכולים להגיע לפתרון ביחד, ויכול להיות שזה גם מתוך חוויה שכן ניסינו, ואני בעד תמיד לנסות לפני שמגיעים בכלל להליך משפטי כזה או אחר, לא משנה. וכשמגיעים למצב שכבר הבנו שאולי אנחנו לא יכולים לנסות, אז הרבה פעמים מחפשים את הדמות המקצועית,
מקצועית, סמכותית.
המקצועית, סמכותית, ולעשות את זה גם בבוררות, אז אתה מקבל גם את הדיסקרטיות על הדרך, זה לא פומבי כמו הליכים שמפורסמים בבתי משפט.
זה מעניין, אבל את יודעת מה אני רוצה?
ומהירה, ולקבל הכרעה מהירה, שזה לא פחות חשוב, ולסיים עם הסכסוך, ולהוריד מעצמך עול. ואני אגיד לך איפה אני פוגשת את זה, כשאת אומרת גישור או בוררות, אז אני פוגשת את זה גם בעובדה שהרבה צדדים כשהם מגיעים אלינו, אנחנו נותנים להם את האפשרות, אם הם רוצים להרער. אם שניהם מסכימים כן. על האפשרות הזאת, אז הם יכולים לממש אותה, והם בוחרים שלא.
אנחנו חייבות לסיים את זה, אני רק אגיד משפט אחרון, שלפעמים כמה אנשים רוצים שיחליטו עליהם, הם יושבים בגישור, ואני אומרת להם, חברים, זה בידיים שלכם, קבלו החלטה, ושוב ושוב הם מבקשים לא תחליטי בשבילם.
נכון, הם לא יודעים להחליט, זה בבקשה. הנה, זה בהמשך לשיחה שלנו.
טוב, אנחנו חייבות לסיים, אז רגע בטיל אנחנו נגיד כן. פה לפני שאנחנו נפרדות. תודה רבה למפיקה הנהדרת שלנו, רוני טיקוצקי. תודה רבה לתפעול הטכני האחד והיחיד, יונתן כהן.
המוזיקאי המוכשר.
וואי, מחכים שמוזיקה שלא תצא.
היא יצאה ויש שירים ומהממים, אז ממליצה לכולם לשמוע.
אז קדימה, לג'ינגל סיום. תודה לחופי, תודה לעורך הדין חנית נוב, תודה לעורך הדין אדווה ננטל. לשבוע הבא.
תודה רבה, היה כיף איתכם.